כאן יהודית קץ, והגעתם לתוכנית חושבים טוב. אם זה הפרק הראשון שלכם, אז איזה כיף לכם. יש לכם עוד מסע שלם להתחיל איתנו. ואם אתם כבר ותיקים, אז כיף להתראות ולתת כיף וירטואלי. אגב, כיף וירטואלי, יוצא לי מדי פעם לתת לכם גם כיפים במציאות, כשאתם מגיעים להרצאות, או אפילו מדי פעם מצחיק לי פגש ברחוב, ואני חייבת להגיד שזה ממש כיף כשאתם מספרים לי איך בעצם הכרתם את הפודקאסט. זה תמיד יוצר סיפורים נורא, נורא נחמדים, שבדרך כלל כוללים מישהו יקר לכם שיכיר לכם את הפודקאסט וסיפר לכם. אז בעצם רציתי להגיד את זה כאן, כי הרבה פעמים זה מתחיל מחברה או חבר, הכירו את הפודקאסט, ואז זה ממש עזר לי בנושא שאני מכאן אפילו לא יכולה לדמיין אפילו שזה עזר. אז זו בעצם בקשה אליכם להכיר לעוד חבר או חברה איזשהו פרק שאתם חושבים שיכול אולי לעזור בדרך שאנחנו עוד לא יודעים מה היא. ואגב, הזדמנות להיפגש ולהרחיב גם מעבר לפודקאסט ולהתראות בלייב, אז אתם מוזמנים לאחד מההרצאות, אירועים הקרובים שלי באחד בתל אביב, הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות. הרצאה נוספת על מיינדפולנס במודיעין, בשמיני באפריל, וב-14 באפריל, שוב, לא רציונלי ולא מקדם ברעננה. אז עכשיו סיימנו את פינת ההודעות שלנו, ואנחנו ניגש ישר לענייננו. אז אני רוצה להציג את האורחת שלנו להיום. שלום, מתי.
שלום.
מה שלומך?
מעולה.
איך לך להיות פה?
מקסים.
מקסים?
כן.
אז אני אספר, מתי ליבליך, ממקימי ומרכזי התוכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס באוניברסיטת בר אילן, וצוות ההקמה של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי באוניברסיטת תל אביב, ואת גם היית בעריכה וחלק מהכותבים של הספר מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו, שיצא בהוצאת כתר. והיום את כאן איתנו, ואני חייבת להגיד גם על הזווית שלי, שבגללה היה לי חשוב שתגיעי. אני מכירה אותך דרך ריטריט, שעשיתי לא מזמן, בדרך עמותת תובנה. הייתי בריטריט במואב במדבר, ואת היית ביחד עם קרן, אחת מהמדריכות והמובילות של הריטריט, ולמדתי ממך המון. וחשבתי שזה יהיה ממש מגניב שתגיעי לפודקאסט, ואני אוכל בעצם לגרום לעוד הרבה אנשים אחרים ללמוד ממך. אז ממש כיף שהגעת.
טוב, תודה שהזמנת אותי.
בכיף. אז היום אנחנו הגענו בעצם לדבר על חמלה. ואני הרבה פעמים שאני חושבת על חמלה, אז אני חושבת על זה קודם כל דרך הקול הזה שעובר לנו בראש, שהוא המצב ההפוך של החמלה. נגיד, אפשר לדמיין שיש לנו איזה קול כזה בראש, שכל רגע אומר לנו במה אנחנו לא בסדר. ולהרבה מאיתנו יש את הקול הזה, שאומר לנו, כאן לא היית מספיק, לא אמרת את זה מספיק טוב, וכאן לא הספקת לעשות מה שהיית אמורה לעשות, ופה אנשים לא מספיק אוהבים אותך, וכאן, כאילו כל זה יש לנו איזושהי ביקורת עצמית כזאת, ואני חושבת שחמלה, או לפחות חמלה עצמית, שתהיה חלק ממה שנדבר עליו היום, היא באה לתת איזה איזון לקול הזה, שכל פעם מסביר לנו כמה אנחנו לא בסדר. זה מתחבר לך, העניין הזה של הביקורת העצמית?
כן, אני חושבת שאת מתארת משהו שברור שחלקנו הניכר, אם לא כולנו, מכירים, חווים, חוויה כזאת שהיא נעה בין מה שנקרא תיקון עצמי, לבין מה שאפשר לקרוא לו ממש כהתאכזרות. עכשיו, אין שום בעיה עם לראות שמשהו לא היה בסדר. כלומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, כשמדברים על הנושאים האלה, מאיזה סחריניות פנימית כזאת, איזה מין מקום שכל הזמן רק אומר, אוש, את נהדרת, נפלאה, נפלאה.
כן.
אז הטווח הוא באמת טווח בין מה שפול גילברט, שאולי נדבר עליו אחר כך, קורא תיקון עצמי חומל, כלומר, היכולת להגיד לעצמי, טוב, עשיתי משהו לא מדויק, אני הייתי שמחה בפעם הבאה לעשות את זה אחרת.
כן.
לבין הטווח הזה שיכול להגיע באמת לביקורת, הלקאה, שיפוטיות, התאכזרות כזאת כן. פנימית, ששם זה כמובן לא יועיל ויכול להוביל להמון המון המון כאב.
כן, אז בואי נלך באמת רגע יותר רחב ונשאל מה זה בכלל חמלה. כי אני חושבת שכשרוב האנשים שומעים את המילה חמלה, הם כנראה מבלבלים אותה גם עם המילה רחמים, אפילו בדקתי פעם במילון מה המשמעות של המילה חמלה, ומה המשמעות של המילה רחמים, וחמלה הייתה בתוך רחמים, ורחמים היו בתוך חמלה. וזה משקף בדיוק גם את מה שרוב האנשים חושבים, שזה סוג של מילים נרדפות כאלה.
האמת היא שהמילה רחמים היא יפהפייה, אבל הקונוטציות שלנו יכולות להיות קונוטציות כאלה, כמו של לפתח איזה סמרטוט רצפה פנימי, כן. להיות הסמרטוט רצפה הפנימי הזה, וזה כמובן לא הכוונה. ההגדרה שאני מאוד אוהבת, נתחיל דווקא אולי מהגדרה לחמלה עצמית, זאת הגדרה מערבית, זה היכולת שלנו לתת יחס מיטיב או תומך בזמנים של קושי. באיזה אופן אני פוגשת את עצמי כשהיה איזשהו אתגר או קושי. מה שאז אנחנו נפגוש זה יהיה או חמלה עצמית, כלומר משהו שיכול לסייע, לתמוך, להיטיב, לתת פרספקטיבה רחבה, לתת יציבות, חום, קבלה, נחישות, או שזה יהיה מה שהתחלנו פה בשיחה, שזה החבר המוכר של ביקורת, הלקאה וכו'.
כן, או אולי רחמים עצמיים גם.
זה תמיד שאלה מבחינתי בתוך הנושא הזה. יש נטייה לפעמים לחשוב שאם אני חווה כאב, אז אני מרחמת על עצמי. והאמת היא שזה אולי טוב כן לתת מקום לכאב, ולא לקפוץ מיד לאיזה מקום שמתקן אותו וצריך לא לשהות בו. אז אני לא יודעת, הנושא של רחמים עצמיים הוא שאלה מעניינת, מה זה אומר לי בכלל? אם אני בהזדהות יתר, במקום ששוקע, במקום שממשיך להכאיב, ברור שזה לא ייטיב, אבל מדי פעם, לפגוש את הכאב, זה מהלך שהוא מומלץ.
כן. ממה שקצת חקרתי, אז המילה הלטינית לחמלה, compassion, היא מגיעה מהביטוי לסבול עם, נכון? כלומר, compassion.
כן, אז וזה הדבר שצריך לדייק אותו. הרגע שבו אני רואה אדם יקר בכאב, הוא רגע של הדהוד אמפתי. ודרך אגב, זו תגובה שיש לנו גם לשמחה. אבל, וכאן המפתח, אנחנו לא נשארות רק שם.
כן.
כי אם אנחנו נשארות רק שם, אז באמת עשויה להיות קריסה לתוך מצוקה, לתוך ניסיון אפילו להרחיק את הכאב של האחר ממני, מכיוון שזה כל כך כואב לי שאני לא יכולה לשאת אותו. אז חמלה בהגדרות שאני ככה וחבריי שמלמדים ועובדים עם הנושא הזה, אנחנו רגילים להגיד שחמלה היא מודעות לסבל, יחד עם הידוד אמפתי, אבל עם מוטיבציה להקל או להפסיק, אם אפשר, את הסבל. בין אם זה שלי או של האחר כרגע, זה לא משנה.
כלומר, את מדברת על מין שלושה מרכיבים שיש לחמלה. את מדברת על מרכיב שהוא מרכיב שכלי, של רגע להבין מה הצד השני עובר, כמו לשים את עצמי בנעליים של הבן אדם השני. יש את המרכיב הרגשי של הרגע להיות עם זה, להיות אמפתי, להזדהות עם הבן אדם השני, ואת המרכיב ההתנהגותי שהדגשת, שזה לא נשאר רק ברמה של הבנתי את הצד השני אל הבתי, ועשיתי איזושהי פעולה שהיא פעולה מטיבה עם מי שעומד מולי.
מעולה, זה כיף לשמוע את התיאור שלך, כי הוא נשמע לי מאוד מדויק. אני כן אדגיש שפחות בזרמים שאני ככה מגיעה מהן, הדגש הוא מוטיבציוני, חמלה היא מוטיבציה, פשוט המוטיבציה להיטיב. זה יביא איתו סט של רגשות, ופה המפתח המקסים של כל הנושא הזה בעיניי. כי כשאנחנו חושבים על עצמנו, רוצים לסייע למישהו, זאת חוויה של רגשות חיוביים. יש שם חום, יש שם הרבה פעמים קבלה, יש שם הרבה פעמים נחישות, מקום שרואה יותר רחב.
יש מין תחושה של התרחבות.
כן, של יציבות הרבה פעמים, של חום. באמת ניסוי מאוד מעניין למי שמקשיב לנו, זה רגע אחד לעצור. ורק לדמיין את התחושה הזאת של לראות אדם יקר שלא נמצא במצוקה כרגע, ולחשוב על הרצון שלנו להיטיב איתו. אלה סט של רגשות שאפשר להתחיל להתאמן בהם, והם יכולים להפוך להיות יציבים מאוד גם לנוכח הכאב של האחר. אז בכלל, כשאנחנו מדברים על חמלה, אנחנו מדברים על טיפוח של מדרג, של נקרא לזה מיומנויות.
כן.
שאם אנחנו מתחילים לנסות לטפח אותם אל מול כאב מאוד חריף, אז הרבה פעמים באמת אנחנו רק חווים את המצוקה.
כן.
אבל אם אנחנו מתחילים לטפח את הנושא הזה של חמלה, גם לעצמנו וגם לאחר, דווקא ממדרג שהוא מהקל אל הקל, מהמקום שאני יכולה להרגיש את התחושות האלה, לאט לאט זה יכול להתרחב ולהפוך להיות ממש משאב כן. בחיים שלנו. הסיבה שחמלה היא נתפסת כמיומנות, זה נשמע משונה, אבל היא נתפסת כמיומנות שאפשר לטפח ולהרחיב ולייצב, זה כי בעצם אנחנו מסתכלים על התהליכים האוטומטיים שקורים לנו מול כאב של עצמנו ושל האחר. הם לא תמיד מיטיבים, והתפיסות האלה אומרות, אפשר לשנות את זה, אפשר לעבוד עם זה, אפשר להתאמן בהלך רוח שיש בו משהו שיסייע לנו.
כן, אני ממש מרגישה את זה בגוף כתחושות שונות. נגיד, אני חושבת שהדוגמה הקלאסית שקורה די הרבה, זה שאתה הולך ברחוב, נגיד בתל אביב, ואז מישהו בא ומבקש ממך כסף, נכון? איזשהו קבצן, או ברמזור, או... זה קורה, לא מעט. ויש פעמים שאני נמצאת בסטייט מסוים, שאני אומרת שילך לעבוד, כן? כאילו, שילך, שימצא עבודה, זה נראה לי בן אדם צעיר, או אם אני עכשיו אתן לכל הקבצנים, אז אני... צריך לתת עוד הרבה מאוד כסף שאין לי, וזה לא תחושה טובה, כלומר, זאת עדיין החלטה שאני מקבלת לפעמים, ואני מרגישה מין כזה, מין התרחקות כזאת, כלומר, לא בא לי שהוא יבוא לי לחלון, בא לי להסתכל לכיוון אחר, משהו מאוד מאוד מצטמצם, ויש פעמים שאני לא תמיד אפילו יודעת להגיד למה לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה, פעמים שאני כן בוחרת לתת, ואני שמה בצד מחשבות של... הוא כן יכול לעבוד או לא יכול לעבוד, הוא כן מרמה אותי או לא מרמה אותי, אלא פשוט יש פה מישהו שמבקש ממני משהו ויאללה. כלומר, הנה, כך אוקחי כמה שקלים. ואז אני מרגישה טוב. כלומר, זה ממש עושה לי תחושה כזאת, אני כאילו גאה בעצמי, מין התרחבות כזאת, שאולי עזרתי עכשיו למישהו, אפילו אם זאת עזרה מאוד מאוד קטנה. ואני מספרת את זה כי זה ממש מין תחושה כזאת בגוף, ש... שלי זה הרבה פעמים עוזר לחזור אליה, להבדל הפיזי הזה בין שני המצבים.
כן, נהדר. אז אחת האמירות שאני מאוד אוהבת, היא באמת, והיא סוג של תרגול, אפשר לעשות אותה ממש כרגע, מי שמקשיב לנו, וזה להיזכר בדיוק כמו שעשית, ברגע אחד שבו נתתי או תמכתי, זה לא חייב להיות דרך אגב בנתינה ממש פיזית. גם להקשיב למישהו זה תמיכה, כן. גם לעצור רגע ולא להמשיך לרוץ ברחוב זה תמיכה.
כן.
אבל נשים רגע את זה בצד, הזיכרון הזה לזכור את עצמנו ברגע אחד שבו תמכנו במישהו. ואז באמת לזכור את תחושת הגוף שם. רוב האנושות, אני עוד לא פגשתי מישהו שעשה את התרגיל הזה ואמר לא, לא, זו תחושה רעה. עצם הפעולה הזאת היא חוויה שאת, טוב שבה הוא מאוד ברור, אם אנחנו עוצרים רגע לשים לב.
אתה יודע, את החזרת אותי לפלשבק עכשיו מגיל 4. ממש עכשיו עלה לי, שהייתי בגרמניה עם סבתא שלי, היא הייתה גר שם, ואני זוכרת שהיא לקחה אותי לאיזה מין, לא זוכרת, קניון או משהו כזה, ובאמת הייתה בצד של, של הקניון מין אישה זקנה כזאת עם קערה של כסף, ואני זוכרת ששאלתי אותה כזה, מה זה הקונספט הזה? ואז היא אמרה לי שזאת אישה ענייה ושאין לה כסף או משהו כזה, ואז אני ממש זוכרת התלהבות, שאמרתי לה, בואי ניתן לה כסף. ואז סבתא שהיא נתנה לי איזה, לא זוכר, כאילו, כמה, לא יודעת, כסף קטן, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל אני ממש זוכרת את עצמי, כאילו, רצה אליה, וכזה זורקת את הכסף בתוך הקערה שלה, והייתי ממש שמחה, כאילו, מהדבר הזה. ואני חושבת, מתי השמחה הזאת היא קצת פוחתת עם השנים, כשבאמת נכנס המרכיב של ה... אבל אני לא יכולה לעזור לכולם. אז הנה, אז לאחד נתתי, לא משנה אם זה כסף או עזרה או תרומה, משהו, אבל יש עוד מיליוני ילדים או מיליוני זקנים או מיליוני משהו שצריכים את העזרה שלי, ואין לי את הסיכוי לתת את זה. ואני חושבת שלפעמים המחשבה הזאת היא קצת נועלת אותנו למין מצב של אז הכל או כלום.
אז זה יפה. הזיכרון הזה, אני חושבת שהוא זיכרון ש... הוא באמת מאוד מאוד צלול. על התחושה הזאת של השמחה שיש בסוג של, נקרא לזה כרגע חמלה, כי על זה אנחנו מדברים, אפשר לראות שם עוד הרבה דברים, כן? אני באמת חושבת שאחד הדברים הכי תומכים שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו, והדלאי למה מגדיר את זה ממש כ-kindness, זה הדבר הכי כביכול אנוכי שאנחנו יכולים לעשות, אבל אנוכי מיטיב, כלומר, זה בסדר. ופה זה מתחבר לשאלות שראינו יחד, שהיו סביב הפרק הזה, של השאלה, מה זה חמלה לעצמי, מה זה חמלה לאחר, מה הקשר ביניהם, מה ההבדל ביניהם. וזה באמת מקסים לדעת את העובדה הפשוטה, שהכיווניות של חמלה היא כרגע אפשר ממש כמעט לשכוח מזה, ולדעת שפעולה של חמלה כלפי העצמי, ופעולה של חמלה כלפי האחר, בסופו של עניין, בעומקם של הדברים ועם הזמן, אין באמת הבדל.
כן.
כשאנחנו נחמדות לעצמנו בבוקר, יש סיכוי שנהיה יותר נעימות גם למי שנפגוש. אין באמת הבחנה. כשאנחנו פתאום נזכרות, רואות מצוקה של מישהו ויכולות לתת איזה סיוע, המון פעמים, רגע אחר כך, אנחנו נרגיש יותר טוב.
כן.
אז זה חדשות טובות.
אני חושבת שהדלאי למה אמר, אם אתה רוצה שאחרים יהיו מאושרים, אז תתרגל חמלה. ואם אתה רוצה בעצמך להיות מאושר, אז תתרגל חמלה.
נכון.
שזה בדיוק זה, נכון?
לגמרי.
זה, כאילו, אחרים, אני, בכל מקרה, חמלה.
כן.
אז בואי באמת ניכנס קצת יותר פנים על ה... כלומר, רק לצורך התרגול להבחנה הזאת של איך אני מתרגלת את זה כלפי עצמי, ואיך אני מתרגלת כלפי אחרים.
אז אולי נתחיל מלסרטט את המקורות של, של הנושא הזה. אז גם המקורות הבודיסטיים, ואז המקורות המערביים, ויהיה לנו מין מפה כזאת שאני חושבת שאז גם מי שרוצה להמשיך, לקרוא, ללמוד, הוא יודע לאן ללכת. אז בגדול, הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו בתור חמלה פה היום, הוא מתבסס דבר ראשון על סט של איכויות שבבודיזם מתוארות יחד. ובאמת, אני חושבת כמו שאת תיארת בהתחילה של הדברים שלך, הן באמת איכויות שבזרמים בודיסטיים מסוימים נתפסות כמעין תרופת נגד למצבים של סינה, טינה, קנאה, פחד, כל החבר'ה הלא נעימים. ומשולבות בעצם בין איכות של ידידות, איכות של חמלה, איכות של מין שמחה בשמחת האחר, ואיכות ממש חשובה בהקשר הזה, שהיא האיכות של יציבות מנטלית. אז כל הארבע האלה מגיעות כמשפחה בעצם, שכשאנחנו מטפחים אותם, אנחנו מטפחים אותם בהרבה מובנים יחד. כי אם אני רק מטפחת אספקט אחד, אז הרבה פעמים אני מוצאת עצמי מאוד נאבדת. אבל משהו ביכולת הזאת להסתכל על המשפחה של הארבע, ידידות, חמלה, שמחה בשמחת אחר ויציבות מנטלית.
איכויות הלב.
ועוד שם שיש להם שהוא נפלא בעיניי, זה האיכויות חסרות הגבול. בבודיזם היותר מאוחר, חמלה מתחילה לקחב, והיא הופכת לזהה בחשיבות שלה לנושא של תבונה. והתפיסה אומרת, ככל שאנחנו מטפחים יותר חמלה, ככה הראייה הצלולה שלנו את העולם תעמיק, וככל שהראייה הצלולה שלנו מעמיקה, ככה מעמיקה החמלה שלנו. כלומר, זה לא שאפשר בכלל לתרגל בלי האספקט הזה, כמו ציפור שאפה עם כנף אחת.
ואז בעצם אומרים שכנף אחת של הציפור היא התבונה והראייה הצלולה? והכנף השנייה היא באמת אותן איכויות של החמלה והאיכויות האחרות שציינת.
כן.
כן, ואני חושבת שאי אפשר בעצם באמת להגיע לכנף אחת בלי לטפח גם את הכנף השנייה. כלומר, זה תמיד משלים אחד את השני.
כן.
כי יכול להיות שאם אני אסתכל על עצמי בראייה צלולה, אני אפגוש משהו שהוא מאוד לא טוב. נכון? אני אראה חלק שאני לא אוהבת בעצמי. ואם אני לא מסוגלת לגייס ולטפח גם את הצד של, שאומר, אוקיי, זה חלק ממך, את יכולה לשנות, אבל בואי לא נשרוף את עצמך על זה, אז הראייה הצלולה הזאת לאו דווקא קידמה אותי, יכול להיות שהיא ההפך מזה.
בוודאי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על חמלה, אנחנו נותנים את הדימוי של העיניים הטובות. כלומר, האם אני יכולה לראות את מה שעובר עליי כרגע עם עיניים טובות? העיניים טובות זה עיניים שיש בהם קבלה, שיש בהם חום, שיש בהם יציבות, ושיש
בהם פתיחות.
פתיחות, פרספקטיבה רחבה. זה אחד שאני מוצאת שהוא מאוד משמעותי לאנשים.
זה שולח אותי לאסוציאציה של התרחבות אישונים, שכשאנחנו אוהבים, סקרנים, בתשוקה למשהו, אז האישונים שלנו מתרחבים. כלומר, באמת סוג של התרחבות שהיא גם פיזית, בעוד שכשאנחנו מתמקדים במשהו, נכון? אם אנחנו ממש ממש רוצים לקרוא איזה מילה מאוד ספציפית, אז האישונים שלנו נהיים יותר צרים, יותר קטנים. יש על זה ממש ניסויים שרואים שכשאנשים גורמים להם להרגיש אהבה, אז האישונים שלהם מתרחבים, וכשגורמים להם להרגיש כעס או שנאה, האישונים נהיים צרים, ושלחת אותי לזה כשאמרת העיניים הטובות, אז זה המבט עם האישונים הרחבים, שאני לא יודעת אם זה מדבר גם לאנשים אחרים, אבל לי זה ממש הולך לזה.
אז דימוי מקסים, ואני אקח את זה עוד צעד אחד הלאה, ואז לחשוב על מה קורה בתוך המרחב הבין אישי, כשאנחנו מתאמנים בלהביט בעיניים טובות. ואז ההתרחבות הזאת היא המון פעמים הדדית, כשאנחנו ננוע בעולם ככה, כשאנחנו מסתכלות במבט כזה, המון פעמים זה ממוסס את המקומות של הצרות הזאת גם במרחב הבין אישי.
כן.
אז בבודיזם זה המקום שחמלה מקבלת, ויש המון המון סוגי תרגולים של הנושא הזה במסורות השונות. בערך ב-2003, התחום הזה של חמלה, compassion ו-self-compassion, חמלה וחמלה עצמית, התחיל להיכנס לפסיכולוגיה המודרנית המערבית, מבוססת המחקר, והוא נהיה מין אח צעיר של תחום המיינדפולנס שכל כך אופנתי היום.
כן.
אז אישה נפלאה שקוראים לה דוקטור קריסטין נף ב-2003, לוקחת את המונח הזה ומתחילה לבדוק דרכים, להגדיר אותו בצורה שאפשר יהיה ממש להתייחס אליו, בתור משהו שניתן למדוד אותו.
כן, לחקור אותו, להשתמש בו.
כן. אז קריסטין נף בונה סולם חמלה עצמית, והיא מגדירה אותו, יש לו שלושה צירים. אחד זה באמת האספקט של הטון הידידותי, השני הוא היכולת לראות את החוויה כרגע כחלק מהמכלול של אנושיות משותפת, והשלישי קשור לדבר הזה שקצת דיברנו עליו, של מצד אחד לא לעשות הזדהות יתר, מצד שני לא להדוף את החוויה.
כן, היא ממש פיתחה מדד לזה שאנחנו נשים כלינק לפרק שמי שרוצה
נפלא.
יוכל לעשות את השאלון, אבל רק הצצה, יש שם כל מיני שאלות, כמו למשל, באיזה מידה אתם נוטים להיות, נגיד, להתאפס בצורה אובססיבית לדברים שלא עובדים בחיים שלכם, או שאלות כמו באיזה מידה אתם מרגישים מנותקים כשהעולם, משאר העולם, כשאתם חושבים על הצרות שלכם, כלומר, כמה זה רק אתם עכשיו סובלים ובעייתיים, ואנשים אחרים אין להם בכלל את הקטע הזה, באיזה מידה אנחנו פתוחים לרגשות שלנו כשאנחנו מרגישים פחות טוב, ואני חושבת ששלושת הדוגמאות האלה משקפות את השלושה מדדים שסיפרת, שקריסטין נף בעצם הגדירה. כן, הייתי שמחה שטיפה נרחיב על כל אחד מהם. אז באמת המדד הראשון הוא המדד של ה-self-kindness, או איך לתרגם את זה, אדיבות עצמית.
אני לרוב מתרגמת את זה משהו כמו נעימות או ידידותיות. אני גם אוהבת לקרוא לזה צליל, הסולם של הטון הפנימי שלנו. כי הרבה פעמים נדמה לנו שהתוכן זה מה שמשנה. ואני רוצה להגיד שלא תמיד. כלומר, אפשר להתאמן בלהגיד לעצמנו דברים מאוד נחמדים, אבל אם הם יבואו בטון של ההתאכזרות והביקורתיות הקשה, זה לא יהיה אפקטיבי.
אני חושבת שאפשר לראות את זה, אולי היא אפילו עצמה מגדירה את זה ככה, של להיות החבר הטוב של עצמנו, שאם חברה הייתה באה ומספרת לי משהו שהיא באמת עשתה לא טוב, אז אני לא הייתי אומרת לה, יאו, את כזאת מטומטמת, כן, נכון? עכשיו, יכול להיות שכן, הייתי אומרת לה, זו באמת טעות, או בואי ננסה לחשוב ביחד מה תרצי לעשות בפעם הבאה, או, כלומר, זה לא שאנחנו חייבים תמיד להגיד שהכל מעולה ואין שום טעות והכל טוב, אבל זה באמת איך אנחנו מדברים, ואנחנו ממש לא מדברים לעצמנו כמו שאנחנו מדברים לאנשים אחרים.
כן, וזה תרגיל ששווה לעשות אותו, הוא קצת מטלטל, אבל אני עושה אותו הרבה כשאני מלמדת, וזה לבקש מאנשים להיזכר ברגע שבו קרה משהו שהוא היה מבחינתם מאתגר, או כואב, או נתפס ככישלון, ואז לכתוב 5-10 משפטים שהם יודעים שהם אומרים לעצמם באופן חזרתי. והתרגיל הזה שאני אוהבת לקרוא לו עשרת הלעיתים, הוא מאוד מטלטל, כי אז מה שאפשר לעשות זה לדמיין, בדיוק כמו שאמרת, שחברה יקרה באה ומספרת לנו על משהו קשה שקרה לה בעבודה, או עם הבן זוג, או עם הילדים, או לא משנה מה, בנהיגה. ולדמיין שאנחנו אומרות להם את עשרת הלעיתים האלה.
כן, ואז כלומר, חברה באה ומספרת לי, ואני אומרת לה, וואי, את כזאת סתומה, אני לא מאמינה שאת שוב נפלת בפח הזה, את אף פעם לא לומדת, איך את אף פעם לא לומדת?
בדיוק. כן. ואז אבל ההמשך של התרגיל זה לדמיין מה היה קורה לה, אם הייתי אומרת את זה, ממש לדמיין. ואנשים לפעמים מתחילים לבכות בשיעור הזה, כי לדמיין מה הכל הזה, שאל עצמנו אנחנו מפנות בלי בעיה, ונראה לנו אפילו, והיו לנו שאלות כאלה בקבוצה, נראה לנו שהוא תומך, נראה לנו שבלעדיו אני לא אעשה כלום, אני אשב בארסל, ואני לא, אני אהיה מין טיפוס פסיבי כזה. יש מחקר נפלא, הוא מחקר מוח, שהכותרת שלו היא כבר שווה הכל, הוא נקרא Having a Word with Yourself. שזה בתרגום לעברית, זה לתפוס עם עצמי שיחה. כן. כן? שמראה שכשאנחנו חושבות ככה ומדברות לעצמנו בתוך הדיאלוג הפנימי שלנו ככה, בפועל התגובה שלנו תהיה דומה למה שקורה לנו כשאנחנו ממש מותקפות. אין הבדל. אז כן, אז הטון הזה, כן. עד כמה אנחנו מדברות לעצמנו בנעימות, בידידותיות, בתמיכה או בהתאכזרות. זה כן. הציר הראשון, נכון?
כן. Okay. ואז הציר השני, יש לנו את האנושיות משותפת, זה תרגום טוב?
אני מאוד אוהבת אותו, והוא ציר מאוד משמעותי. כי שוב, כשאנחנו מדמיינות רגע שבו לדוגמה קרה משהו שפגע בנו, עד כמה אני מתכנסת בתוך עצמי, עד כמה אני נכנסת למיטה, שמה תפוח מעל הראש, לא מדברת עם אף אחד, מרגישה שאף אחד לא יכול להבין אותי. שזה יהיה בידוד, זה isolation.
כן.
ובידוד מחריף את התחושה הלא נעימה. זה לא אומר שצריך לרוץ לדבר עם בן אדם על כל דבר. השאלה היא בעולם הפנימי שלי, כמה אני מרגישה שנשמטתי כרגע ממשפחת בני האדם.
בזה קצת כמו כולנו באותה סירה, בתחושה שזה לא רק אני קורא לי כרגע משהו, אלא יש עוד אנשים שאני מכירה, או שלא מכירה כרגע, שמרגישים כמוני.
כן, וזה לא אומר שכולנו אותו דבר, זה לא אומר שהכל קורה לכולם. אבל לדעת מה זה עצב כולנו יודעים, לדעת מה זה כאב כולנו יודעים, כעס, התחושה של בושה, של אשמה. אז הציר הזה הוא חלק מחמלה עצמית, היכולת להישאר במגע. עם המקום שלי בעולם כרגע.
כן.
ואם אני שמה לב שנשמטתי, אז בעדינות, רק להזכיר לעצמי, זה בסדר. זה בסדר. כלומר, לעבור לציר הראשון.
כן, מעולה. והדבר השלישי זה באמת המיינדפולנס, נכון? הקשיבות, היכולת באמת לראות ולחוות את מה שאני עוברת כרגע בצורה שהיא מקבלת גם את הכאב ונותנת לו ביטוי. כלומר, במקום להגיד, לא, אסור לי לכאוב, אני חייבת עכשיו להסיח את דעתי, או לגרום לעצמי להרגיש טוב באיזושהי דרך, אלא רגע באמת, בוא נהיה עם זה. בוא נרגיש איפה זה בגוף, איזה מחשבות זה עושה, איזה רגשות, מהי החוויה הזאת של להיות בעצב, או בשברון לב, או באכזבה ממישהו, או בחוסר ודאות.
אז כן, אז נהדר מה שאמרת, זה הציר של המיינדפולנס, וזה אספקט אחד שלו, זה להיות עם החוויה. האספקט השני, זה המרחק הפסיכולוגי המאוזן מהחוויה. זאת אומרת, לא להזדהות לגמרי, לא לקרוס לתוך זה.
כמו זה לזהות ולא להזדהות הזה.
בוודאי.
שזה באמת איזון מאוד מאוד עדין, שקל לדבר עליו וקשה לעשות אותו.
ולכן תיארת את זה כל כך יפה, כי אחת הדרכים לעשות אותו זה תמיד לחזור לגוף. כלומר, באמת לשים לב מה התחושה הגופנית כרגע, איפה הנשימה, מה הטון הרגשי, ואיזה הלכי רוח שתים שם כמו עננים בשמיים. אז זה בפרקטיקה.
כן, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אבל מה כל הלחזור לגוף הזה? כלומר, מה, איך זה עוזר לי, זה שאני מרגישה את זה בבטן או בחזה או בגב, איך זה עוזר לי שהמצב ישתנה? ואני חושבת שהצורה שבה זה עוזר, זה שזה הופך את זה באמת לקצת יותר רחוק ממני, אבל לא במובן שזאת לא החוויה שלי, אלא במובן שאני יודעת להגיד, אז הכעס הזה הוא עכשיו דפיקות לב, או המון מחשבות שעוברות, או חום שיש לי בגוף, וזאת חוויה שעוברת עליי, אבל זה לא מי שאני או מה שאני. ומעניין אותי איך את מסבירה את את העוצמה שיש לה לחזור לגוף הזה.
שאלה טובה. אני חושבת שבהקשר של מה שאנחנו מדברות כרגע, הייתי אומרת שתחושות הן עולות, הן שוהות קצת והן דוחות. ואז גם אם כרגע יש גל של חום שמלווה בדפיקות לב ואיזשהו מתח בכתפיים ואני קוראת לו כעס, רגע אחר כך עשוי לעלות גל של עצב, או גל של פתיחות, או מי יודע מה. אז המבט שרואה את הגוף, הביסוס של המבט בתחושות הגוף, כמו שאת אמרת, מה שזה יעשה לאורך זמן, זה ישנה את הפרספקטיבה שלנו על העצמי. במקום לראות את עצמי כרגע כאני הכעס, אני רואה את עצמי כרגע אדם שחווה גל של אי נעימות, גל של כעס, גל... הדבר הזה לאט לאט מייצר תהליכי עומק מאוד רציניים, ובצורה הכי פשוטה מאפשר לנו להיות יציבים יותר בחיים שלנו.
כלומר, זו הראיות הזאת של הכל. אני יכולה רגע אחד להרגיש כעס ממש חזק, ורגע אחד להרגיש עצב, ורגע אחד בכלל להרגיש איזשהו משהו מאוד ניטרלי, ואז שמחה, ואז שוב לחזור לכעס. והראיות הזאת היא עצמה משנה את הפרספקטיבה, כשלעומת זאת המצב מקביל אליו, שאנחנו נמצאים בו הרבה פעמים, זה באמת רק במחשבה שאנחנו מסתחררים לתוכה, נכון? למה הוא עשה לי את זה, ומה זה אומר עליי, שאני נתתי שיעשו לי את זה, ואיך הוא מעיז לעשות לי דבר כזה. ואז אני חושבת שאנחנו פחות שמים לב לתנודות הקלות האלה, אנחנו יותר נכנסים ונבנים בתוך סיפור.
כן, ואפשר לקרוא לזה, וזה מאוד יפה לדבר, זה בתור סלפינג. להפוך להיות עצמי.
כן.
אז מה קורה לי סביב מה אני הופכת להיות עכשיו עצמי מאוד נוקשה? לאט לאט נבנית איזושהי תבונה שאומרת, אוקיי, אין צורך להחזיק במשהו באופן נוקשה. זה לא אני תמיד כועסת. זה, יש כרגע גל של כעס.
כן.
זה לא תמיד אני חושבת על בלה בלה בלה.
כן.
אלא כרגע יש גל של מחשבות. אז בהרבה מובנים, הפעולה הזאת שאנחנו מדברות עליה עכשיו, שהיא לרוב תדובר כמיינדפולנס, אפשר לשמוע אולי בצליל של הדיבור של שתינו כרגע, שזאת עצמה פעולה של חמלה עצמית. כלומר, המבט הזה שיכול לראות את מרגע לרגע, את הגוף, את הנשימה, את הצלילים סביבנו, הוא עצמו גם מיומנות של מפגש חומל עם עצמנו כרגע.
כן, כן. יש תרגיל שאני מכירה של חמלה עצמית, שאני חושבת שהוא אולי call to action מתוך הדיבור שלנו על חמלה עצמית, שיש ממש מחקר שעשו, שחילקו אנשים לשתי קבוצות, קבוצה אחת הייתה קבוצה של קבוצת החמלה, והקבוצה השנייה הייתה קבוצת הזיכרון, או לא יודעת איך לקרוא להם, שבעצם ביקשו מהם במשך שבוע לקבוצה אחת לעשות תרגיל של חמלה עצמית כל יום, עוד שנייה נפרט מה זה התרגיל הזה, וקבוצה שנייה פשוט להיזכר באירוע שקרה כל יום במשך שבוע, ובעצם ראו שאחרי 6 חודשים עדיין, הקבוצה שתרגלה את החמלה, רמות הדיכאון שלהם ירדו, רמות העושר שלהם עלו, כמו משהו מאוד מאוד חזק, יחסית לשבוע אחד של השקעה, שאתה יודעת כמה זה כבר לוקח, 10-20 דקות ביום, כל הסיפור הזה, ובעצם התרגיל היה לכתוב מכתב של חמלה עצמית, שבו, ואני ממש מזמינה את המאזינים לתרגל את זה בעצמכם, אנחנו גם נצרף תיאור לפרק, בתקציר, אבל בעצם המכתב היה לזכר במשהו שקרה, שבו היינו לא מרוצים מעצמנו, אם זה משהו שנכשלנו, שהתנהגנו לא בסדר, ולנסות להסתכל על זה בצורה חומלת. כלומר, קודם כל לדמיין שיש מישהו שהוא אוהב אותנו, וכמו שאמרת על העיניים הטובות, אז מישהו שרואה את זה בעיניים טובות, ואיך הוא היה מגיב, או מה הוא היה אומר על אותו חלק שהוא חלק בעייתי שיש בנו. אז יש באמת את החלק של האנושיות המשותפת, של להזכיר לעצמנו ש... אנחנו לא היחידים שמתמודדים עם תחושות כאלה. יש את העניין של להסתכל איך אירועי החיים השפיעו, הובילו למצב שהתנהגנו כפי שהתנהגנו. ואז לשאול את עצמנו באמת בדרך של חמלה עצמית, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד יותר טוב. כלומר, אין פה רק מרכיב של ללטף לעצמנו את האגו ולהגיד, לא, זה לא נורא, את בסדר, את טובה, זה קורה לכולם ועזבי, אלא מרכיב של כן, זה קורה לכולם, כן, זה לא נעים, אבל עדיין מתוך מקום של חמלה, לשאול מה את יכולה לעשות אחרת בפעם הבאה, כדי שתהיה יותר מרוצה, או שאנשים אחרים פחות ייפגעו מהפעולות שלך. ואחר כך, אחרי שאנחנו כותבים את המכתב הזה, אז אפשר לחזור עליו, להסתכל עליו, כלומר, קצת לראות מה היחס שלנו לדבר הזה. אבל זה בעצם היה התרגיל שהם עשו במשך שבוע, שהיה מאוד, מאוד יעיל.
כן. גרסה נוספת של זה, אני ממש מציעה אם אנשים רוצים לעשות, ונשים באמת לינקים לדברים האלה, אני קוראת לה דבריות של חמלה. יש איזה כוח מאוד גדול, לכתוב לעצמנו את המכתב הזה כמייל, וממש לשלוח אותו לעצמנו. יש משהו שהוא מאוד מעניין בהקשר של הקריאה והקראה של המכתבים האלה. ב-CFT, בטיפול ממוקד חמלה, בקורס שאני מלמדת עם דוקטור רוני ברגר, כבר כמה שנים, אנחנו עושים קורס שנתי, אנחנו ממש נותנים לאנשים לא רק לכתוב את המכתב החומל, אלא אז מחלקים אותם לזוגות ומבקשים ממישהו אחר, זה מאוד אינטימי ולא פשוט, מישהו אחר להקריא את המכתב שכתבנו לעצמנו.
וואו.
והכוח הזה של לשמוע את המילים שלנו, כאילו הן מילותיו של האחר, וההפך, לשמוע את מילותיו של האחר המדומיין, המיטיב, כאילו הן מילותינו שלנו, זה כוח מאוד חזק. אז אפשר להוסיף לתרגיל הזה את הדבר הזה.
זו הצעה ממש טובה. אני רק מדמיינת כמה זה חזק לשמוע מישהו אחר מדבר איתנו את זה, את הקול שלנו בעצם.
בדיוק. וזה באמת השאלה של... את הזכרת את הפרספקטיבה שאנחנו כותבים את המכתב ממנו, היא של דמות שהיא דמות מיטיבה. וזה גם תרגיל מאוד חשוב כשאנחנו מטפחים חמלה וחמלה עצמית, זה להתחיל ללמוד לדמיין את הדמות המיטיבה הזאת, איך היא הייתה מסתכלת עליי עכשיו, איך היא הייתה יושבת, מה היא הייתה אומרת.
כן, אני מדמיינת אישה, קצת עגלגלה כזאתי, היא מצוירת, היא לא דמות אמיתית, אלא כמו קרטון כזה, שהיא נורא נורא רכה, כאילו שאתה יכולה כזה ליפול לזרועותיה, אבל את כאילו ממשיכה כזה, כמו קרית ממש ממש רכה כזאת, שאת שוקעת לתוכה. זה הדימוי שעולה לי לדמות מיטיבה.
מקסים. כן. אז יש הנחיה מאוד יפה, שהיא... לדמיין דמות מיטיבה, ואז לשאול את עצמנו, באיזה אופן אני רואה את היציבות שבדמות, בדימוי שלך, זה נורא ברור, באיזה אופן אני רואה את החום, באיזה אופן אני רואה את התבונה, באיזה אופן אני רואה את הקבלה. וממש יכתוב לעצמנו, את היציבות אני רואה כי היא מאוד גדולה. את החום אני רואה בעיניים שלה, כלומר, ממש לרדת לפרטים האלה. איזה צליל יש לה? באיזה אופן אני מתקרבת אליה, גם את זה התיארת מאוד יפה בדימוי שלך, ובאיזה אופן אני רוצה שהיא תתקרב אליי. ואנשים בונים, הם ממש בונים בכתיבה דימוי.
מצייר.
וזה הכל אנחנו מדברות פה, לא ממש כמשחק, למרות שיש איזה אספקט משחקי וכיפי, אלא יותר כמשאב לזמנים שבהם אני צריכה להיזכר, כמו שאת תיארת בתחילת השיחה שלנו, בתחושת הגוף החמה הזאת, של הרגע המיטיב, ואיך אני לומדת לייבא את התחושה הזאת אל עבר עצמי או אל עבר אחר בזמנים של קושי.
כן, שאני חושבת שזה בדיוק המקום להעלות את ההתנגדות שעלתה הרבה בקבוצה, ובכלל עולה באופן כללי שהקבוצה ממש הצגה את זה כשמדברים על חמלה, שזה איפה הגבול? איפה הגבול בין חמלה לבין פסיביות ולבין זה שאני לא נוקטת פעולה, והאם אני לא צריכה את הביקורת ואת הנזיפה והקשיחות והנוקשות העצמית הזאת כדי להגיד לעצמי, יאללה, תרימי את עצמך מהספה, לכי תעשי משהו עם החיים שלך, במקום לשבת פה ולהגיד לעצמך, כן, את בסדר, וכולם מרגישים ככה, והנה הדמות הגלגלה שלך באה ומלטפת אותך, כלומר, איפה באמת עובר הגבול
הזה? אז זה נהדר, בואי נרוץ עם הדוגמה שלך, יאללה. והשאלה היא מה היה קורה. אנחנו מדמיינות מהקבוצה, והאמת היא שבכלל, מהאוכלוסייה הכללית, נגיד, שהרגע אחרי המהלך הזה, ידוע לנו. כלומר, ברור לנו שאם אני אדמיין את הדמות הגלגלה, אני בעצם מתכסה בשמיכה מעל הראש, ואני לא יזוז יותר.
כן, בטלה, עצלנות.
כן. בפועל, זה ניסוי שאני ממליצה לכולם לעשות. לבדוק את זה. מה יקרה רגע אחרי שהדמות הגלגלה תשב איתי קצת? מה שנמצא בצורה מאוד מעניינת, זה שהמון פעמים אנחנו נקום ונצא לפעולה, אבל היא לא תהיה מהמוטיבציה של מערכת האיום, שאומרת לנו ברקע, את לא שווה כלום, כדי שתקומי כבר, לכי כבר לפילאטיס, אלא ממערכת מוטיבציונית אחרת. מערכת האיום, לאו דווקא תומכת במערכת ההנאה בעין המוטיבציה שלנו. נדמה לנו שאם אני אצרח על עצמי לדעת, אני אקום וילך ויעשה את כל הדברים. אבל בפועל, המון פעמים, כשעולה בדיוק, קורה ההפך, זה עושה לי שאטאון, אני משותקת.
כן, לעומת... אני גם לא עושה ואני גם מרגישה לא בסדר עם יפה. זה שאני לא עושה.
כן. לעומת זאת, כשאנחנו מטפחים את המערכת המוטיבציונית של חמלה, היא תתמוך. במערכת ההנאה. אבל זה הדבר שאנחנו צריכים לראות בעיניים, מה שנקרא.
כן, צריך לנסות ולראות.
לנסות ולראות. הרבה פעמים בשביל להבין את השאלה הזאת של הפחד מחמלה עצמית, צריך לדמיין ילד יקר שלנו. ולשאול את עצמנו, האם אני באמת מאמינה שילד ילמד טוב בתוך אווירה שהיא אווירה מאיימת?
כן.
יש בנו חלק שיודע שאנשים פורחים ולמידה מתרחשת בסביבות שהן סביבות בטוחות. הסביבה בטוחה פנימית היא דבר ששווה לטפח אותו.
לגמרי. אז היה לך סיפור שרצית לספר.
כן. יש סיפור מאוד יפה שמספרת המורה בודהיסטית אמריקאית שהיא עוסקת המון שנים בנושא הזה של טיפוח חמלה, קוראים לה שרון זלצברג. ואחד הסיפורים שהיא מספרת זה על איזה זמן שבו היא נסעה לתרגל עם המורה שלה תרגול של חמלה, שתדמיינו מצב של כמה חודשים, שבהם מהבוקר עד הלילה, מה שעושים זה עבודה עם הדימויים האלה שדיברנו עליהם קצת. והיא מספרת איך נגמרה לה ויזה. והיא וחברה נסעו לקלקוטה, לשגרירות האמריקאית, והם ישבו בתוך ריקשה, והם היו אצל השגריר, והם היו בדרך חזרה. והם התחילו לעבור באזורים יותר ויותר גרועים של העיר, והרבה עוני, הרבה קושי, הרבה כאב. ולפתע קפץ איזה בחור ונתלה על התיק שלה. כלומר, ניסה בעצם לגנוב את התיק, רק שהתיק היה מחובר אליה. בזמן שהיא מתחילה לחשוש ממש לחייה, מכיוון שהיה לה ברור שא', אף אחד לא הולך לעזור לה. אישה זרה בתוך עיר במקומות מאוד קשים. וב', שהוא עוד רגע הולך להעיף אותה פשוט מהריקשה, ומי יודע מה יקרה. והיא נכנסת למצב הזה, ובצורה ככה פלאית, הריקשה לוקחת איזה סיבוב, והבחור התוקף נופל, נשמט, ובמצב הזה היא חוזרת לתוך הריטריט. והיא מאוד נסערת. והיא ניגשת למורה והיא מספרת לו את הסיפור הזה. והוא אומר לה את המשפט הבא. הוא אומר לה, שרן, with all the compassion in your heart, you should have taken your umbrella and hit that man over the head. כלומר, בתרגום סימולטני, שרן, עם כל החמלה שבליבך, היית צריכה לקחת את המטריה שלך ולתת לאיש הזה נבוט בראש. כלומר, הקריאה שלנו של סיטואציה ומה היא דורשת, המיומנות שלנו של מפגש צלול, מיטיב, יציב, עם המציאות, בין אם היא הפנימית או החיצונית, נתמכת על ידי התרגולים האלה. היא לא הופכת אותנו למישהו שיש לו כפתור אחד בלבד, רק תגובה אחת.
כן.
היא כן מבססת את המוטיבציה שלנו, מה יהיה מיטיב כרגע, לכל הנוגעים בדבר. זאת שאלה מאוד משמעותית, ולכן חמלה עצמית וחמלה לאחר לא נפרדים, לא נפרדות.
כן. יש, אגב, סיפורים, יש סיפור ששמעתי פעם את לילה קמחי מספרת, היא גם הייתה כאן באחד הפודקאסטים, אז מי שלא שמע מוזמנים, זה היה פרק על מיינדפולנס מאוד מוצלח. אז הסיפור ששמעתי אותה פעם מספרת שבחור אמריקאי יוצא מריטריט, וריטריט של ויפאסנה, אחרי שהוא תרגל חמלה ועניינים על הזמן, ואז הוא עומד בתור בסופר לעשות קניות הביתה. והתור נורא נורא ארוך, והקופאית ככה מזדחלת בקושי זזה, הוא כבר נורא ממהר להגיע הביתה, ועובר עוד בן אדם ועוד בן אדם, והוא כזה, יאללה, נו מה, כל האנשים האלה עם כל המצרכים שלהם שתזוז כבר. ועד שסוף סוף מגיע תורו, אז הקופאית עוצרת ומסתובבת לתינוק שיש לידה, ומתחילה לשחק עם התינוק, בזמן שהוא בתור, ועכשיו התור שלו. והוא כבר מתחיל ככה להתעצבן, אבל הוא מזכיר לעצמו, הרגע הייתי בריטריט, הרגלתי, תרגע, הוא בעיקר מתעצבן מבפנים, לא מוציא את זה, כזה מתבשל עם עצמו על הדבר הזה, הוא אומר, בסדר, יאללה, שתשחק עם התינוק שלה, אני רגוע, נושם, והוא ככה, באמת עולות לו כל מיני מחשבות של איזה חוצפנית, אני מחכה בתור, ואיזה מין שירות זה, ואיזה מין דבר זה, והיא רואה שאני מחכה, ומה עם המצרכים שלי, ומה איתי, ומה עם הזמן שלי, וכל מיני מחשבות עבורת לו. והוא מחכה בכל זאת עד שהיא תסיים, ואז היא באמת ניגשת אליו, שמה את התינוק בצד, ומתחילה להעביר את המוצרים שלו. ואומרת לו, תודה רבה על הסבלנות שלך. אני ממש מעריכה את זה שככה חיכית בסבלנות, ונתת לי לשחק עם התינוק, כי אתה יודע, האישה שעומדת כאן ממול, הזקנה, היא אמא שלי, וזה התינוק שלי, ובעלי לא מזמן נפטר מסרטן, והיא מביאה את התינוק אליי לעבודה, וזה הזמן היחיד שאני יכולה לראות אותו. והרגע הזה, זה בום! פתאום אנחנו מרגישים את החמלה הזאת, שאנחנו שומעים את הטוויסט הזה בסיפור, שזה כבר לא רק אני, של המצרכים שלי, והזמן שלי, והגלה שלי, והתור שלי, והזה שלי, יש פה עוד בן אדם שיש לו סיפור, לא סיפור קל, ושניים, שלושה פרטים הנוספים האלה, כאילו שינו את כל התמונה לתחושה אחרת לגמרי.
כן. אז שוב, הנקודה של פרספקטיבה רחבה, של הדבר המעניין הוא בתור תרגיל, זה גם אם אנחנו לא יודעים, גם אם הסיפור לא מתגלה בפנינו באופן הזה, שמישהו בדיוק אומר לנו אותו, האם ניתן באמת לחשוב שכל אדם שאנחנו פוגשים, יש הרבה מאוד דברים שהוא עבר בחיים שלו שאנחנו לא יודעים עליהם. יש המון דברים, וזה חלק מתרגול של חמלה, לזכור שכל אדם עבר אין ספור חוויות שהן לא בשליטתו גם. לשמור על הפרספקטיבה הרחבה הזאת שהיא מייצרת את הלב הפתוח.
כן. אז איך אנחנו מתרגלים חמלה כלפי אחר?
אז כמו שאמרנו, כדאי לא להפריד. דבר ראשון, אפילו כשאנחנו מתרגלים תרגול כביכול בינינו לבין עצמנו, להזכיר לעצמנו שגם שם המוטיבציה היא לא רק לעזור לעצמי. כי גם אם אני פוגשת גל של עצב באופן מיומן, מה שיקרה זה שאני אוכל לפגוש אדם אחר באופן יותר מיומן, ולכן אין ממש הפרדה. אז זה ברמת העומק של הדברים. ברמה הפשוטה, תרגול של חמלה לאחר, היא דבר ראשון אימון של העיניים הטובות שלנו, כאילו הן מופנות כלפי אדם אחר. Mm-hmm. האם אפשר לאט לאט, ביציבות, להרחיב את המעגל הזה, שהוא לא רק ל-nearest and dearest, כן? אלא הוא מעגל שהולך ומתרחב. זה מאוד מאוד מעניין לראות את זה.
אנחנו גם מדברים את זה, תעביר את זה הלאה, נכון? שכשאנחנו עוזרים למישהו אחר והוא מרגיש טוב, יש יותר סיכוי שהוא יעביר עוד משהו הלאה למישהו אחר שירגיש טוב.
כן, כן. בדיוק כמו שכעס ועצבנות זה דבר מדבק, אז גם האיכויות האלה הן מדבקות. Mm-hmm. ברגע שאנחנו פועלים באופן שהוא מיטיב כלפי מישהו, אנחנו באותו רגע תומכים ביכולת שלו אולי להמשיך את המעגל הזה.
כן.
מוטיבציה, אנחנו קוראים לזה פרו-חברתית. ההבנה שאנחנו תלויים אחד בשני, שאין באמת עצמי נפרד, שאם מי שחי סביבי הוא לא בטוב, בסופו של עניין הדברים מתגלגלים כך או אחרת לפגוע בכל הנוגעים בדבר, שקונפליקט הוא לא דבר אישי, הוא דבר שבסופו של דבר נוגע בקולקטיב, שכל רגע שבו אנחנו פועלים באופן שהוא מיטיב, הוא תורם לאולי בנייה של מעגל של תנועה מיטיבה. אנחנו יחד בתוך המרק הזה שנקרא החיים, והפעולה הפרו-חברתית היא ביטוי של התבונה הזאת.
ממש. יש תרגיל ששמעתי פעם באיזושהי הרצאה של פסיכולוג חברתי בשם סקוט פלאוס, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, שהוא בעצם מזמין את הסטודנטים שלו לתרגל, קורא לזה יום של חמלה. הוא אומר, יום אחד, תבחרו איזשהו יום, ותהיו בצורה מכוונת מאוד אדיבים, מאוד נחמדים, אוהבים, עוזרים כלפי אנשים אחרים, ואפשר לבדוק ביום הזה איך הפעולות שאנחנו עושים אחרת משנות את התפיסה שלנו גם כלפי עצמנו. והפעולות האלה יכולות להיות באמת גם פעולות קטנות, אם זה באמת במובן הקלאסי לעזור לזקנה לחצות את הכביש עם הסלים, או דברים אחרים, להחזיק למישהו את הדלת, להגיד למישהו מילה טובה, להקשיב למישהו יותר זמן, יש לזה באמת המון המון ביטויים, והרבה פעמים אחרי תרגול כזה של יום, אז אנשים מרגישים שיש איזה צד בעצמם שהם גילו, שהם לאו דווקא הכירו או היו לגמרי מודעים, מחוברים אליו, שהוא ממש, הוא ממש מעורר מחשבה, ולפעמים רצון גם לשינוי, לפעול אחרת. אז אני חושבת שזה תרגיל ממש נחמד שאפשר לקחת אותו ולהגיד, הנה היום, יום שלישי הקרוב, יהיה יום החמלה שלנו, ונראה. מה הדבר הזה יוצר?
מקסים, כן.
ובאמת חשוב לי כזה קצת להוריד את זה ולהגיד, כן. זה לא צריך להיות גדול, זה לא צריך להיות העולם, זה לא צריך להיות climate change או כאילו משהו שהוא כזה נורא נורא ענק, אלא משהו בעולם שלי, במשפחה שלי, בחברים שלי, בבן אדם אחד זר שעזרתי לו ברחוב, קטן, צנוע.
אז זה קטן וצנוע יחד עם אופק רחב.
כן.
פרופסור יעקב רז, שאני מאוד אוהבת, קורא לזה נאנו-אקטיביזם. Mm-hmm. כלומר, גם אם כרגע המעשה היה מכוון באמת כביכול באופן מאוד קטן, הגלי הדף שלו, בדיוק כמו שללא נעים יש גלי הדף, גם למיטיב יש גלי הדף. כלומר, מי יודע לאן הוא יגיע, לאן הוא ינוע. ולזכור יופי. את מה שאמרנו, שהתמיכה היא הדדית. כשאנחנו בחמלה לעצמנו, זה בסופו של עניין נתמוך ביכולת שלנו להיות עם האחר, ומעשים כאלה של תמיכה באחר, אנחנו נחקור ונראה שהם נותנים לעצמנו גם תמיכה.
כן, כלומר זה ממש win-win לכולם. win-win, מי כן. מי שמקבל, מי שנותן. אז אני חושבת שבאמת נגענו בכמה היבטים, נגענו בחמלה העצמית, נגענו בלתת חמלה לאחרים, ויש את ההיבט השלישי שלא נגענו בו, של איך זה לקבל חמלה מאנשים אחרים.
כשאנחנו עובדים במסגרות חינוך, אנחנו, כל העבודה שלנו מסתמכת על ערכה שיצרו במכון ה-Mind and Life, שזה מכון שדלאי לאמה הקים עם כל מיני חוקרים. ודוקטור רוני ברגר כתב יחד עם אנשים מאוד ככה בכירים, כמו זימברדו, פיליפ זימברדו, ערכה שהיא ממש בנויה על שלושת הרגליים האלה. כלומר, רגל אחת זה מיינדפולנס, אז יש לה ארבע רגליים, כן. אבל הרגליים שאנחנו מדברות היום, היכולת לקבל תמיכה מאחר, היכולת לתת תמיכה לעצמי, והיכולת לתת תמיכה לאחר. כשלושה תהליכים שחשוב לשים לב אליהם, כי הם מזינים אחד את השני. ואם אנחנו לא יכולות לקבל תמיכה אז ממישהו אחר, אז שווה להסתכל לזה בעיניים, ולהתחיל לשאול איך אני מרחיבה את היכולת שלי גם שם. כלומר, לא להפוך לשולחן שיש לו שתי רגליים,
כן.
כן? אלא לחשוב כל הזמן על היציבות הזאת. התהליכים האלה הם ממש ארוגים באלף, הם עושים מארג כזה מאוד יציב.
ממש. כן. וואו, זה נושא ענק, זה רק פותח לנו עוד, ולדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל כנראה שנצטרך לחכות עם זה, אולי לפרק הבא. אז נתכנס לסיכום, מה את אומרת?
כן.
כן, אוקיי, מעולה. אז אני חושבת שאימון של חמלה הוא באמת, הוא יוצר שינוי גדול. אולי נסיים עם האימון לא יודעת אם לקרוא לזה הבודיסטי, או התרגול של ה-Love and Kindness Meditation, שאני חושבת שהוא יכול להיות סיום נחמד. את רוצה להנחות אותו?
איך שאת רוצה?
יאללה, סיק.
טוב. אז אפשר ככה לקחת רגע ולשבת במנח שהוא נוח. דרך אגב, בטיפוח של חמלה זה חשוב. אז למצוא מקום שבו אנחנו יכולות לרגע, יכולים לשים לב ליציבות של הגוף, לקחת כמה נשימות שהן קצת יותר עמוקות מהרגיל. להביא רגע קשב לנקודות של המגע של הגוף במשענת. הרגליים היכן שהן מונחות. ואפשר להקשיב להגידים שהם הגידים כרגע של התרגול המסורתי הזה, רק לתת לעצמנו לשמוע אותם. מי ייתן ואחיה בביטחה מוגנת, מי כאב פיזי או מנטלי, מי ייתן ואחיה בקלות, בשלווה. מי ייתן ואמצע דרכים מיומנות לפגוש את האתגרים של החיים עם אומץ, תבונה, נחישות וסבלנות. מי ייתן ויהיה חופשייה ויחיה בקלות. מי ייתן וכל היצורים הברואים, קטנים וגדולים, קרובים ורחוקים, מוכרים לי ושאינם מוכרים לי, יחיו בקלות, בבטחה, בשחרור, ואנחנו איתם.
דינג.
קונג.
קונג. איזה יופי. ממש, חושבת שזה סיום טוב ומתאים.
תודה רבה.
בכיף. אז תודה רבה לך, מתי. איך היה לך להיות פה?
שמחתי מאוד להיות פה, תודה, והנושא מאוד חשוב בעיניי.
כן, ניכר מפעילויותייך הרבות, שזה חשוב, ואני באמת ממש שמחה שהגעת, כי אני חושבת שזה פרק ממש 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 חשוב. אני באמת לוקחת שחמלה זה מין חוף מבטחים כזה, שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו ולאחרים בזמן שערה בלב ים, וכל אחד יכול להיזכר בתחושה הזאת, שכשהיינו בקושי ומישהו באמת היה שם איתנו בזה, במובן החומל ולא במובן השיפוטי, זה ממש תחושה נעימה, לדעת שאנחנו מקבלים תמיכה שהיא לא תלויה במשהו אחר, אלא פשוט עומדת בפני עצמה, וגם האפשרות לטפח את זה בעצמנו, היא בעיניי צופנת כל כך הרבה, יש לה כל כך הרבה פוטנציאל. אז תודה רבה 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 שהגעת. איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחרייך, יש משהו שאפשר...
אפשר בפייסבוק שלי, אפשר באתר שלי, ומי שבנפשו לעשות דברים מיטיבים בנושא של חינוך או כל דבר אחר, צרו איתי קשר, אנחנו, יש לנו פרויקטים שכל הזמן רצים ותמיד צריך ידיים טובות שרוצות לתת.
מעולה, אז תשלחי לי לינק ואנחנו נוסיף אותו לפרק. אני אמת שאני מניחה שזה ייצור אנשים שירצו לעזור, נשים את זה גם בקבוצת פייסבוק. אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק, ותודה ששלחתם שאלות קודם בקבוצת הפייסבוק. זה באמת לא מובן מאליו, העניין הזה של החיבור ביניכם לבין הפודקאסט, שהוא חיבור ממש ממש ישיר. השאלות שלכם באמת משפיעות הרבה על הלך הרוח של הפרק. אז אני מקווה שעוד נתראה ושנהנתם מהפרק, ושתיקחו לכם יום אחד של חמלה לתרגול כדי להרגיש את זה, ושיהיה לכם שבוע נפלא. תודה רבה, מתי.
בבקשה.
ביי ביי.